קידושין, דף סמך ה', תחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. האומר לאישה, קידשתי אותך. ושואלים אותה, באמת את מקודשת לו? הוא קידש אותך? היא אומרת, לא היו דברים מעולם. היא אומרת, לא קידשתני. האם הוא נאמן? האם היא נאמנת? התשובה היא, שניהם נאמנים. איך ייתכן ששניהם יהיו נאמנים? כל אחד נאמן על עצמו. הוא נאמן שהוא קידש אותה, ולכן, אם היא מקודשת לו, אסור לו להתחתן עם אחותה, אסור לו להתחתן עם שאר הקרובות שלה, הוא אסור בקרובותיה. אדם נאמן לאסור על עצמו דבר, ולומר שהדבר הזה אסור עליו. ומצד שני, היא גם נאמנת. והיא מותרת בקרובה. מקרה שני, שהוא אותו רעיון בדיוק כמו המקרה הראשון, והגמרא תבאר למה היו צריכים להביא את המקרה הזה. הרי אפשר להבין אותו לכאורה מהמקרה הראשון. הרעיון הוא, שמי שאוסר את עצמו בדיבורו, רק הוא נאסר. הוא לא יכול לאסור מישהו אחר. אם היא אומרת קידשתני, והוא אומר לא קידשתיך, הוא לא נאסר בקרובותיה, הוא מותר בקרובותיה. והיא, קודם כל, בדיבורה, אוסרת את עצמה עכשיו על כל העולם, חוץ ממנו, כי היא אומרת שהיא אשת איש, צריכה ממנו גט כדי להתחתן עם מישהו אחר, ואפילו אחרי שהיא תקבל ממנו גט, היא אסורה בקרוביו. באחיו למשל, אפילו אחרי שהיא התגרשה ממנו, היא אסורה באחיו, או בשאר הקרובים. מקרה שלישי, שהוא גם כן אותו רעיון, וגם עליו הגמרא תבאר למה היו צריכים לחדש אותו במשנה, רק שבמקרה השלישי וגם במקרה הבא, במקרה הרביעי, מדברים כאן, כשהוא אומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת קידשת את ביתי, לא אותי. או כשהוא אומר קידשתי את ביתך, והיא אומרת לא קידשת את ביתי, קידשת אותי. אז המשנה קוראת לאימא בשם גדולה, ולבת בשם קטנה. והמקרה הוא כזה, הוא אומר קידשתיך, והיא אומרת, לא קידשת אותי, אלא את ביתי. היא לא נאמנת לאסור את ביתה. מצד שני, הוא נאמן לאסור על עצמו, אותה ואת קרובותיה. אז הוא אסור בקרובות גדולה, הוא נאמן. והגדולה קודם כל ודאי מותרת בקרוביו, כי הוא לא נאמן לומר שהוא קידש אותה כמו שראינו במקרה הראשון. ובמקרה הזה מתחדש שהאימא לא נאמנת לומר שהבת שלה מקודשת. ולכן הוא מותר בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרובה. מקרה רביעי, אם הוא אומר לה קידשתי את ביתך, והיא אומרת לא קידשת את ביתי אלא אותי, אז הוא, שהוא אמר שהוא קידש את הבת, את הקטנה, אסור בקרובות קטנה, והקטנה ודאי שלא. לא נאסרת, היא מותרת בקרוביו. וכשהיא אומרת לא קידשת את ביתי אלא אותי, אז לעניין זה היא נאמנת, לעניין עצמה. אבל לא לעניין לאסור עליו את הקרובות שלה, לכן הוא מותר בקרובות שלה, של הגדולה, והגדולה נאמנת לעניין זה שהיא אמרה שהיא מקודשת לו, שהיא תהיה אסורה בקרוביו. עברת הגמרא לעניין המשנה של האומר לאישה קידשתיך וכולי, דיברנו על ארבעה מקרים שמלמדים דבר אחד. אדם נאמן לאסור על עצמו, אבל הוא לא נאמן לאסור על אחרים. ולמה צריך, למה צריך לחדש את זה בכל ארבעה אופנים? די השמינן גבי. דידי, אם היו משמיעים רק את האופן הראשון, כשהוא אומר לאישה קידשתיך, הוא נאסר בקרובות שלה, אבל היא לא נאסרת בקרובים שלו. הייתי אומר, הסיבה שהוא לא נאמן לאסור אותה בקרובות שלו, משום שחוששים שהוא משקר, כי הוא לא מפסיד מזה כל כך הרבה. מה הוא מפסיד? שיהיה אסור לו להתחתן עם הקרובות שלה? יכול להיות שהוא לא רוצה גם להתחתן איתם. לכן גברה לא אכפת לי. כי הוא יכול להתחתן עם אישה אחרת, לא מהקרובות שלה. ומקרה אמר, פעמים מקרה שהוא ישקר ואומר שהוא קידש אותה. אפילו שהוא לא קידש. אבל האישה היא, אולי היא נאמנת כשהיא אומרת, במקרה השני במשנה, קידשתני, אולי תהיה נאמנת לאסור אותו בקרובות שלה. למה? כי היא לא דקימנה בדיבורה, אם לא שברור לה שהוא קידש אותה. איזה שטות זה לומר שהוא קידש אותה. הרי נאסרת על כל העולם, יש את איש, לפי דבריה. לא אהבת אמרה, היא לא הייתה אומרת את זה אולי. ולכן, אולי נאמנת כשהיא אומרת שהוא קידש אותה. וליצר אי ובקרובותיה, והיא תהיה נאמנת לאסור אותו על הקרובות שלה, כמה שמלן הטענה, שגם היא, אף על פי שכל כך דחוק לומר שהיא משקרת, לא נאמנת לאסור עליו את הקרובות שלה. ולמה מביאה המשנה את המקרה השלישי של קידשתיך, והיא אומרת, לא קידשת אותי, אלא את ביתי, התו למה לי, למה צריכים לחדש שהוא אסור בקרובות שלה, כי הוא אמר שהוא קידש אותה, והיא מותרת בקרוביו, אבל מצד שני, לעניין הקטנה, לעניין הבת, אין כאן נאמנות לאמא, ולכן גם הוא מותר בקרובות של הבת, וגם הבת מותרת בקרובים שלו. התו למה לי, בשביל מה צריך לחדש את המקרה הזה? צריך לחדש את זה, למה? כי הרי, אמנם האמא לא נאמנת, אבל האבא, התורה אומרת שהוא יכול לקבל קידושין בשביל ביתו. הסל כדעת החמינה, יאולי בדעתנו, כמו שמדאורה הייתה, מהתורה, התורה האמינה, אמני רחמנה לאב, לומר שהוא קידש את ביתו, אז מדרבנן אולי נאמר שהאמינו, אמנוע לדידה, לאמא, לומר שהיא קידשה את ביתה למישהו אחר, ותיצר ברתה בדיבורה, הבת תאסר בקרובה אבל פי דבריה, כמה שמלן המשנה שהאמא לא נאמנת. ולמה המשנה הייתה צריכה לחדש את המקרה הרביעי, בו האיש אומר, קידשתי את ביתך, וכולי, שהיא אומרת, לא קידשת את ביתי אלא אותי, הוא שהוא אמר קידשתי את ביתך נאסר בקרובות של הבת, והבת הזאת לא נאסרת בקרובים שלו. ומצד שני, כשהיא אמרה לא קידשת אלא אותי, היא נאסרת בקרובים שלו, אבל הוא לא נאסר בקרובות שלה. התו למה לי, מה המשנה הוסיפה לחדש בדין הזה? תרץ את הגמרא, באמת כאן אין שום חידוש. רק איידי דתנא הא, אגב ששנינו את המקרה שבו היא אומרת קידשת את ביתי ולא אותי, תנינא מיהא, כתוב גם את הדין במקרה הפוך, שהיא אומרת קידשת אותי ולא את ביתי. במקרה שהיא אומרת קידשתני, היא הרי צריכה גט. השאלה היא האם אפשר לקפות את האיש לתת לה גט, כי עד שהיא לא תקבל ממנו גט, היא נאסרת עכשיו להתחתן עם כל העולם, כי היא אומרת קידשתני. היא אוסרת על עצמה כעת את כל העולם, כי היא טוענת שהיא אשת איש. התמר, רב אמר קופין. בהתחלה הגמרא הבינה שהכוונה שמכריחים את הבעל לתת לגט. ושמואל אמר רק מבקשים ממנו. אם הוא לא רוצה, אי אפשר לקפות עליו. מבארת הגמרא ההיה, על איזה דין במשנה הוויכוח כאן? הגמרא הבינה בהתחלה שיש כאן ויכוח. היא לימה הרישה, אם נאמר שנדבר על המקרה הראשון, שהוא אומר קידשתיך, והיא אומרת לא קידשתני, אז לאו קופין איקה, ולא מבקשים איקה, לא צריך לא לקפות אותו לתת לגט, ולא לבקש ממנו לתת לגט, כיוון שהוא לא אוסר אותה על כל העולם, היא לא צריכה ממנו גט, אלא נאמר שזה מדובר על הסעיפה, על המקרה השני, שהיא אומרת קידשתני, ובמקרה הזה ודאי שהיא חייבת גט, כי בלי גט היא לא יכולה להתחתן כעת עם אף אחד. אז בישלם, אז זה מובן למה מבקשים ממנו לתת לה גט, כדי להתיר לה לנסה עם מישהו אחר, כי אחרת היא באמת במצב מאוד לא פשוט, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד, רק איתו, אם הוא ירצה. אז זה מובן, לחיי, מובן שצריך לבקש, אלא כופין אותו לתת לה גט, הרי הוא מפסיד מזה. ברגע שהוא נותן לה גט, היא הופכת להיות גרושתו, והוא נאסר בקרובותיה. אמאי, למה כופין אותו? אמר, הוא יכול לטעון, לא ניחה לידי צר בקריבה, אני לא רוצה להיעשר בקרובות שלה. אם אני אתן לה גט, אז יהיה לה שם של גרושה, ומדרבנן הוא יהיה אסור בקרובותיה, כי אנשים רואים שהוא נתן לה גט, ואחרי זה רואים שהוא מתחתן עם הקרובות שלה, היו סבורים, שהתירו לו קרובת גרושתו, אז הוא יכול לטעון שלא נוח לו לתת לגט, כי הוא לא רוצה לעשר בקרובותיה, אלא מבאר את הגמרא. ודאי מדובר כאן רק על המקרה השני, שבו היא כעת אגונה. פשוט רחמנות, היא הפכה את עצמה לאשת איש, והוא טוען שהוא לא קידש אותה. והיא כעת בשביל להתחתן עם מישהו אחר חייבת גט, וגם דברי רב וגם דברי שמואל נאמרו על המקרה הזה, וזה לא ויכוח ביניהם, אלא שהשמעת את השמועות ההדדי יתמר, נאמרו אחד להשלים את השני. אמר שמואל, מבקשים ממנו, היא על פי דיבורה הפכה את עצמה לחזקת אשת איש שהיא אסורה כעת על כל העולם, חוץ ממך. ואם אתה לא רוצה להתחתן איתה, לפחות תיתן לה גט. מבקשים ממנו. ואם הוא נותן גט, הוא לא חייב לשלם לה עוד כסף, מה שבדרך כלל מי שמגרש אישה נותן לאישה במה שהוא התחייב לה, שחכמים תקנו שהוא התחייב לה, לכתוב בשטר כתובה שהוא מתחייב לתת לה כסף אם הוא יגרש אותה. הוא לא צריך לתת לה. אבל, אומר רב, אם בלי שיבקשו ממנו לתת לה גט, היא אומרת קידשתני, והוא אומר לא קידשתיך, והוא בכל זאת נותן לה מעצמו גט. אם נתן את הגט מעצמו, אם כן הוא מגלה דעתו שהוא קידש אותה, כי אחרת למה הוא נותן מעצמו גט בלי שיבקשו ממנו? ואז כופין אותו לתן כתובה. לא כופין אותו לתת גט, כופין אותו לתת כתובה. כמו כל אחד שמגרש את אשתו. תמר נמי, באמת כך נאמר, אמר רבך ברעדה, כפי לשון אחד, הוא שמע את זה בשם, ואמר את זה בשם רב עצמו, ואמרי לה יש אומרים שאמר רבך ברעדה, הוא אמר את זה בשם רב אמנונה, שרב אמנונה אמר את זה בשם רב, כופין, ומבקשים ממנו לתת לה גט. וכאן אותו אחד אומר את זה, זה רב. איך ייתכן שגם כופין וגם מבקשים? תרתי, זה הרי לכאורה סותר. וכאן חייבים לפרש, שאחי כאמר, מבקשים ממנו לתן גט. ואם הוא לא חיכה שיבקשו ממנו, אלא הוא נתן מעצמו, אז מוכח שהוא באמת קידש אותה, ולכן כופין אותו לתן כתובה. נושא חדש. אמר רב יהודה, חכמים תקנו שאדם מקדש אישה, זה יהיה לעיני שני עדים. מחדש רב יהודה, שאם אדם מקדש אישה, כמעט כדת משה וישראל, חוץ מפרט אחד, שהיה חסר עד, היה רק עד אחד. אומר רב יהודה, תשמעו טוב. הוא נתן לה טבעת קידושין. אמר לה, הרי את מקודשת לי. הוא רוצה, היא רוצה. הכל כל השבע ברכות אחרי זה היה בנישואין, היה ברכת אירוסין, היה קריאת הכתובה, חתונה לשם ולתפארת, רק היה רק עד אחד. זה כל ההבדל. מחדש רב יהודה, זה אפילו לא ספק מקודשת, אלא היא ודאי אינה מקודשת. אין חוששים לקידושיו. עד כדי כך, חכמים תקנו שהקידושין יהיה על פי שני עדים. אם יש רק עד אחד, אין אפילו ספק קידושין. באו מני מרב יהודה, שאלו אותו. ואם שניהם מודים, גם החתן וגם הכלה מודים לדבריו של העד, שהחתן אומר שהוא קידש את הכלה, והכלה מודה שהחתן קידש אותה. מהי? האם הטעם שאם הוא קידש אותה בעד אחד אינה מקודשת? כיוון שעד אחד לא נאמן לומר שהוא קידש אותה, אבל כששניהם מודים, האמינו לדבריו והיא כן מקודשת, או שצריכים שני עדים כדי לקיים את מעשה הקידושין, ואם לא קידש אותה בפני שניים, היא אינה מקודשת. ומה הסיבה שנאמר ככה? איפה ראינו בתורה שצריכים שני עדים? אלא לומדים את זה. כתוב על פי שניים עדים יקום דבר, וכתוב לגבי עריות לשון דבר, ולומדים גזרה שווה. כמו שנאמר בדיני ממונות, שכדי להוציא ממון צריכים שני עדים, ועד אחד אינו נאמן, ככה גם לעניין קידושין. הקידושים אינם חלים בלי שני עדים. מה באמת התשובה? פעם אחת רב יהודה היה עונה אין, שכשניהם מודים, אם שניהם מודים היא מקודשת, אפילו עם עד אחד. היו פעמים שרב יהודה היה משיב לא, שאינה מקודשת גם כששניהם מודים. וההלכה הזאת הייתה רפויה בידו, רפיה בידי. התמר, אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, המקדש בעד אחד ואין לו שני עדים, אין חוששים לקידושיו, והוא מוסיף. שמואל אמר בצורה ברורה, הדברים לא היו רפואים בידו, אלא ברורים בידו, אפילו שניהם מודים, אין חוששים לקידושין. אז על דבריו של רב נחמן, מביאים קושייה מהמשנה שלנו, אית ואירב על הרב נחמן, במשנה שלנו כתוב, האומר לאישה, קידשתיך, והיא אומרת, לא קידשתני. הוא אסור בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו. יש עדים במשנה כאן, אין עדים, באיזה מקרה זה מדובר? אידיקה שני עדים, אם יש פה שני עדים, אז מה זאת אומרת שהיא אומרת, לא קידשתני? היא לא נאמנת, הרי יש כאן שני עדים שאומרים שהוא כן קידש אותה, אז המים מותרת בקרוביו. ישתו לכל דבר, ואם מדובר שאין שני עדים, ואין אפילו עד אחד, דלקה עדים. אז למה באמת הוא נאסר בקרובותיה? המה אסור בקרובותיה? הרי אתה כעת אומר שבלי שני עדים הקידושין לא חלים בכלל, אפילו לא על פי עד אחד הקידושין לא חלים. אלא לאו, וכי לא נאמר שהמשנה מדברת במקרה שיש עד אחד שמעיד, אתה רואה מכאן שמכיוון שהוא מודה בקידושין, ויש כאן עד אחד שמעיד, הוא נאסר בקרובותיה, רואים שקידושין בפני עד אחד, אם שניהם מודים, זה נחשב קידושין. כאן שהיא לא מודה, אז רק הוא נאסר בקרובותיה. כשל רב נחמן שאמר, שבמקרה שיש עד אחד, אין אפילו לא ספק קידושין, אלא זה ודאי לא מקודשת. מתרץ את הגמרא, באמת אפשר לומר כמו דבריו של רב נחמן, שאם אין שני עדים, אינה מקודשת אפילו עם שני עמודים. והכה, במה עסקינן? כאן במשנה, באיזה מקרה מדובר? כגון שלפי דבריו שהוא אמר לה, יש לו כן שני עדים. הוא אומר לה, קידשתיר בפני פלוני, ופלוני הוא נוקב בשמותיהם של העדים. ואומרים לו, נו אז תביא אותם, איפה הם? לא, הם הלכו להם לחוץ לארץ, למדינת הים. לכן לפי דבריו, הוא קידש אותה על פי שני עדים, ולכן הוא נאמן לאסור את הקרובות שלה עליו. שואת הגמרא שאלה אחרת ממסכת גיטין, ATV. המגרש את אשתו, ואחרי שהוא גירש אותה, לנה אמו במלון, פונדק דרכים. בהתחלה הגמרא מבינה שמדברים כאן במקרה שבו ראו שהוא היה איתה כדרך כל הארץ. ובכל אופן, בית שמאי אומרים שהיא עדיין מגורשת, אינה צריכה לקבל ממנו גט שני. ובית הלל אומרים שחוששים שמה זה שהיה איתה כדרך כל הארץ זה היה לשם קידושין, ולכן צריכה לקבל ממנו גט שני. איך היא דמי? כמה עדים היו כאן שראו שהוא היה איתה כדרך כל הארץ באותו פונדקי? אידאיקה שני עדים שמעידים שהוא קידש אותה בביאה שם בפונדקי. מה הייתה? מה היו דבית שמי? הרי ברור שהיא מקודשת, יש שני עדים שהוא קידש אותה, למה לפי בית שמי היא לא צריכה גט אחר? יש לו הרי דין של מחזיר גרושתו והיא מקודשת לו, ובשביל להתיר אותה ודאי צריכים גט שני. אז לא יכול להיות שבמקרה הזה מדובר שם. וידלק העדים, אם אין כאן עדים שהוא קידש אותה, מה הייתה מה היו דבית הלל? למה לפי דעתם צריכים גט שני? אלא לאו, וכי לא נאמר שמדובר פה שהקידושין היו בעד אחד, והם שניהם מודים לדבריו, והוויכוח בית שמאי ובית הלל, שלפי בית שמאי קידושין בפני עד אחד הם אינם קידושין, ולכן היא לא צריכה ממנו עוד גט, ולפי בית הלל זה כן קידושין, ולכן היא צריכה ממנו גט. דוחה הגמרא, ולתאמיך, לפי איך שאתה מעמיד שמדובר פה שהוא קידש אותה על פי עד אחד, עם הסיפה, תבאר לי את ההמשך שם. ומודים בית הלל לבית שמאי, במקרה שבו הגט היה אחרי שהם לא היו נשואים, הם היו בסך הכל מאורסים, והוא נתן לה את הגט הראשון מן האירוסין. במקרה הזה, אם לנה אמו בפונדקי, כולם מודים שאין צריכה ממנו גט שני, אפילו בית הלל, מפני שאין ליבו גס בה, ולא חוששים שהוא היה איתה כדרך כל הארץ. והיא סלקה דעתך, אם יעלה בדעתך שלפי בית הלל עד אחד מהימן לומר שהוא קידש אותה בביאה, אם כן, מה לי מן האירוסין ומה לי מן הנישואים? מה זה משנה אם לנה אמו בפונדקי אחרי שהוא גירש אותה מן הנישואין או אחרי שהוא גירש אותה מן האירוסין? אם לנה אמו בפונדקי מדובר שיש כאן עד אחד שמעיד שהוא קידש אותה, אז למה במקרה שבו זה היה מן האירוסין היא לא צריכה גט שני? אלא חייבים לומר אחרת, לא כמו שאמרנו עד עכשיו שיש כאן עדים שהוא קידש אותה בביאה, אלא אחר במאי עסקינן כגון דאיקה עדי ייחוד, יש כאן רק עדים שהוא התייחד איתה באותו פונדק. הם היו, ישנו בחדר, קיבלו חדר מבית המלון, הם ישנו שם ביחד שניהם, והם היו שם לבד. היה שם ייחוד. לא היה מישהו נוסף שישן שם באותו חדר. ולא מדובר כאן שיש עד שמעיד שהוא קידש אותה בביאה, לקה ידי ביאה. ובזה הוויכוח, דעת בית שמאי, הם סוברים, לא אמרינן, אנחנו לא אומרים, הן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביאה. שאם יש כאן עדים שראו היה ייחוד, זה עצמו עדות שהוא קידש אותה בביאה. ולכן, עד שאין כאן עדות שהוא קידש אותה בביאה, היא לא מקודשת. ובית הלל סוברים, אמרינן, במקרה שבו הם היו נשואים, וכעת יש עדים שמתייחדו אחרי שהוא גירש אותה, אומרים, אין הן עדי ייחוד, העדים האלה שמעידים שהם התייחדו, אין הן עדי ביאה. הם מעידים כאן בעצם שהיו קידושי ביאה, כי אם זה מהנישואים, אנחנו תולים שהייתה כאן קידושי ביאה. ומודים ודאי בית הלל לבית שמאי, במקרה שהם לא היו נשואים, אלא רק מאורסים, ונתגרשה מן האירוסין, זה לא אומרים לן, אין עדי ייחוד, אין עדי ביאה. למה? כי בסך הכל הוא נתן לה קידושין. מה זה אירוסין? הרי מתחתנים בשני שלבים. קודם יש את הקידושין, שהוא נותן לה טבעת קידושין, או שאר קנייני הקידושין, כסף, שטר או ביאה. הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי. נותן לה טבעת קידושין, אומר לה, הרי את מקודשת לי. ואז היא הופכת להיות אשת איש, אבל היא עדיין יכולה להיות בבית אביה. בזמן חז"ל, היא הייתה עדיין נשארת בבית אביה, נשארת עם המשפחה שלה. ורק אחר כך היו מחליטים על הנישואין, על החתונה, ובזמן הנישואין הוא היה מכניס אותה לחופה, והיינו מאז הם היו מתחילים לחיות ביחד, ואז כבר הם חיים ביחד, הם, מה שהגמרא כאן קוראת לזה, ליבו גס בה. אבל אם הם רק היו מן האירוסין, מודים בית הלל, זה לא אמרין, אין עדי ייחוד, אין עדי ביאה. אפילו אם הם מעידים שהם התייחדו, אנחנו לא אומרים שהוא קידש אותה שם בביאה, אחרי שהוא נתן לגט, מפני שאין ליבו גס בה. וזה לא חזקה שמסתם הוא קידש אותה בביאה. ובזה הוויכוח. אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, הוא אמר משמי דרב, המקדש בעד אחד, אין חוששין לקידושיו. ואפילו אם שניהם עודים. וכן אמר רב אבא רבונה, המקדש בעד אחד, בדין הגדול אמרו, בדין הרבה אמרי, אין חוששים לקידושיו. מי זה בדין הגדול? מהי בדין הרבה? בדינו של רב. אז אם כן בעצם, גם רבה ברבונה אומר את הדברים כאן בשם רב. והיא כדה אמרי, לפי הראשון השני, אמר רבא ברבונה, אמר בשם רב, שרב אמר שהמקדש בעד אחד, בית דין הרבא אמרי, בית דין הגדול אמרו, אין חוששים לקידושיו. ובארת הגמרא, אם רב אומר בית דין הגדול אמרו, על מי רב מתכוון? מן בית דין הרבא, מי הוא בית דין הגדול? בית דינו של רבי, רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות, שגם היה רבו של רב. מקשה הגמרא, מטיב רב אחדווי בר עמי, קושיה מברייתא, שניים שבאו מחוץ לארץ, ממדינת הים, ואישה עמהם, ויש חבילה שמטלטלים עמהם, ויש כאן ויכוח, כל אחד טוען כולה שלי. זה אומר, אחד מהם, הוא טוען כך, זו אשתי, והאיש השני זה עבדי, והחבילה הזאת היא חבילתי. והאיש השני אומר, גם כן כולה שלי. הוא אומר, זו לא אשתו, זו אשתי. והאיש השני, שטוען שזו אשתו, ואני עבדו, מה פתאום? הפוך, זה עבדי. וזו חבילתי. והאישה גם כן, יש לה את הטענה שלה. היא גם טוענת כולה שלי. היא אומרת, אלו, אתם רואים את שני האנשים האלה שפתאום מתגאים על עצמם, שאני כאילו מקודשת להם, לאחד מהם, מה פתאום? שניהם עבדי, והחבילה היא שלי. אז כיוון שיש ספק אם היא נשואה ולמי, אז היא צריכה שני גיטין, כל אחד מהם צריך לתת לה גט, כדי להתיר לה להינשא עם מישהו אחר. וגובה כתובתה מן החבילה, ממה נפשך? אם היא אשתו של אחד מהם, היא נוטלת מהחבילה הזאת מדין כתובה. ואם החבילה שלה, ודאי שהיא יכולה לקחת, היא יכולה לקחת את כל החבילה. עד כאן הברייתא, ברייתא מעניינת, מבארים. על פי דבר דומה לזה, שמספרים שהיה אצל הנודע ביהודה, הגיעו פעם על גבי, אז בזמנם היו רוכבים על סוס ועגלה, הגיע שם איזה אחד לבוש בבגדים פשוטים, והוא הרכיב מאחוריו איזה אדם שהיה לבוש בבגדי עשירים, באים לפני הבית הדין של הנודע ביהודה, זה שלבוש בבגדים של הפשוטים, שהוא היה עגלון, טוען שהם הלכו בדרכם, ובלילה הם לנו בדרך, וכל אחד מהם לבש בגדי שינה, ובמקור העגלון טוען, אני הייתי האדון, אני הייתי העשיר, הייתי לבוש בבגדי עשירים, רק שלבשתי בגדי לילה והלכנו לישון, בבוקר העגלון, זה שלבוש כעת בבגדים של העשיר, קם לפניי, לבש את הבגדים שלי, התיישב על כיסא, על הכיסא המרופד שם בקרקרה, השליך וידי אבן בי, שלח איזשהו אבן חצץ קטנה להעיר אותי משנתי, והתעוררתי, הייתי בטוח שאני עכשיו בחלום השביעי, אני רואה אותו יושב עם הבגדים שלי על הכיסא מרופד שלי שם בתוך הקרקרה, והוא אין עומר ואין דברים, אין לו זמן, הוא מזרז אותי שאני יישב מהר על המקום של העגלון, וילבש את בגדי העגלון ויישב על המקום של העגלון. אני אומר לו, אדוני, מה זה הבדיחה הזאת? פורים היה לפני כמה חודשים, מה עכשיו? והוא מתחיל לצעוק עליי, והוא היה כבר אלים, אומר, נו, מהר תזדרז, שב, מהר קח את הלבוש ואת הסוס, ועשה, כן, וכולי, בואו ותרכיב אותי על הסוס. קיצור, ראיתי שמהאדם הזה הוא אדם אלים, ואין לי כוחות באמת לעמוד מולו, ואין פה גם כן אנשים שיכולים לעזור לי. אז מהר ישבתי על כיסא של העגלון עם הבגדים שלו, אבל עכשיו באנו לפה לנודע ביהודה, שיבוא ויעשה דין צדק. הנודע ביהודה נתן להם שם לשבת הרבה זמן, ואחרי יום או יומיים, הוא קם מהר מהמקום שלו, הוא נתן להם לחכות, בינתיים הוא הכניס אנשים אחרים שיבואו לדיונים והכל, בינתיים מסיח להם את הדעת, נתן להם בינתיים לחשוב על דברים אחרים, ואז פתאום הוא קם ואומר, טוב, אני מבקש מהעגלון שייכנס. ואז זה שהלבוש בבגדים של העשיר מהר קם, והתיישב מיד, אמר לו, נודע ביהודה, אתה יכול לשבת. אנחנו כבר מבינים בדיוק מי העגלון. ובזה מבארים שהגר, הרי היה לה ויכוח עם שרה, אחרי שהרבה שנים שרה לא היה לה בן, והגר כשהתחתנה עם אברהם אבינו פתאום נולד לה ישמעאל. אז מאז שהיא הייתה המתינה לשמחה, התחילה להתגאות על שרה. היא טוענת שהיא כבר לא נחשבת שפחה, היא כבר התחתנה עם אברהם, היא כבר גבירה. ואז אחרי שאברהם אבינו שולח אותה, פוגש אותה מלאך השם ואומר לה, הגר שפחת שרי, היי מזה בת ואנה תלכי. והיא במקום לענות למלאך, אני לא שפחת שרי, אני כבר גבירה. מה היא אומרת? מפני שרה גבירתי אנוכי בורחת. זאת אומרת שהמלאך, ברגע של הסך הדעת, הוכיח לאגר שהיא נשארה השפחה של שרי. טוב, בכל אופן כאן הסיפור. הסיפור שלנו, כל אחד טוען שהוא האדון והשני העבד, אומרת הברייתא, במקרה שלנו, שהיא צריכה שני גיטין, והיא מקבלת, בכל אופן, לא כתובתה ודאי מן החבילה. היחידה מי. באיזה אופן מדובר כאן בברייתא, שהיא צריכה גט משניהם כדי להתיר לה להינשא. יש עדים, אין עדים. אידי אית לי סהד אלהי, ואית לי סהד אלהי. אם כל אחד מהם יש לו שני עדים שהיא אשתו, והחבילה היא שלו, מי מצי אמרה, אלו שני הוודאי והחבילה שלי? איך היא נאמנת לומר, הם שניהם העבדים שלי והחבילה היא שלי? הרי ודאי אשת אחד מהם, והחבילה ודאי לא שלה, אלא של אחד מהם. אלא לאו, וכי לא נוכח שברייתא מדברת במקרה של כל אחד מהם יש רק עד אחד, ולכן גם היא נאמנת לומר שחבילה שלה, שלגבי ממון עד אחד אינו נאמן, ואם כן מוכח מכאן, שאף אם האישה אינה מודה לדברים של עד אחד, הוא נאמן לומר שהיא מקודשת והיא צריכה לקבל גט משני מספק. כל שכן אם כששניהם מודים, שהיה קידושין, גם האיש וגם האישה, ודאי שחוששים לקידושין. שואלת הגמרא, וכי אתה סבור שמה שצריכה גט מכל אחד מהם זה בגלל שיש כאן עד אחד לכל אחד? הרי יש כאן עד אחד שאומר שמקודשת, אפילו לפי דבריך, יש עד אחד שאומר שמקודשת לאחד, ויש עד אחד שמכחיש אותו ואומר לא, היא מקודשת לשני. וכי עד אחד, במקרה שיש הכחשה בין שני עדים, מי מימן? הרי אף דעה לא סוברת שעד אחד נאמן כשיש עד אחר שמכחיש אותו. מה שעד אחד נאמן בדרך כלל, זה שאם הוא טוען טענה כלפי מישהו, הוא יכול לחייב את אותו מישהו שישבע שהאמת איתו. בגלל שיש מולו כעת עד אחד שטוען אחרת, אז זה מחייב אותו להישבע להוכיח כמו שיטתו. אבל ברגע שיש עד שמכחיש את העד הזה, אז אין כאן שום משמעות לאף אחד מהעדים. אז ודאי, לא זו הסיבה שהברייתא אומרת שצריכים גט מכל אחד מהם, בגלל שיש עד אחד. העד הזה הוא מוכחש. אלא, באמת, למי ישרה לאלמה, כדי להתיר את האישה להינשא למי שהיא תרצה, דכולה אלמה לא פליגי דשארי. כולם מודיעים שהיא לא צריכה גט, אלא היא מותרת להינשא למישהו אחר, כי מדובר שאין, כיוון שאין כאן עדים על הקידושין. ואחר, מה שצריכים כאן שני גיטין, אחי כמה, צריכה שני גיטין, כדי שבכלל יהיה לה זכות לקבל משהו מהחבילה הזו. כדי לגבות לפחות כתובתה מן החבילה. אם אין שום עדים פה בסיפור, וכל אחד מהשלושה טוען שהחבילה שלו, תהיה החבילה מונחת עד שיבוא אליהו הנביא ויאמר של מי שייכת. אבל אם תקבל גט משניהם, אז כולם מודים שמגיע לה לפחות את חלק הכתובה שלה מהחבילה. למה כולם מודים? כי הרי שניהם אומרים שזה האיש, זה טוען זו אשתי, זה טוען זו אשתי. אז אם אתה טוען שזו אשתך, נתת לה גט, יופי, אתה צריך לתת לה כתובה. השני טוען זו אשתי, נתת לה גט, אתה צריך לתת לה כתובה. היא טוענת שהחבילה שלה, אז לפי כל שלושתם, בעצם מגיע לה מהחבילה, לפחות כדי הכתובה. והבית החידשה כאן, שסוברת כמו דעתו של רבי מהיר, היא דאמר, מטלטלי משתעבדי לכתובה. שהמטלטלין של המגרש משועבדים כדי שהוא ייתן מהם לגביית הכתובה. טוב, מה נפסק להלכה? אדם שמקדש ויש רק עד אחד. מה יהווה עלה? רב כהנא אמר, אין חוששים לקידושיו, ודאי שהיא לא מקודשת. אף פאפ אמר, ספק מקודשת, חוששים לקידושיו. אמר לי רב אשי לרב כהנא, מה ידעתך? למה אתה סובר שאינה מקודשת, אין חוששים לקידושיו? די אלפת, כי אתה לומד גזירה שווה, דבר דבר מממון, שכתוב דבר לגבי ערווה, כי מצא בערווה דבר, וכתוב ממון, לגבי ממון על פי שניים עדים יקום דבר, וכמו שבממון אינו חייב אלא על פי שני עדים, ככה גם בעריות לא נאמנים אלא שני עדים, וכאן רק שני עדים נאמנים לעניין קידושין לומר שיש את איש. אם כן, מאותה גזירה שווה תלמד שהדין יהיה בקידושין כמו בממון, שאם הוא מודה בקידושין, הוא נאמן. אם מה להלן לגבי ממון, הודעת בעל דין. אם זה שבאים לתבוע ממנו כסף, מודה. אז זה כמו 100 עדים דמי. הוא נאמן. אף כאן לגבי קידושין נאמר שאם הבעל והאישה מודים לקידושין, הם יהיו נאמנים. הודעת בעל דין, הבעל מודה שהוא קידש, האישה מודה שהיא התקדשה, כמאה עדים דמים היא תהיה מקודשת. גם בלי שני עדים, וכאן אתה אומר שהמקדש אישה על פי עד אחד, אפילו עם שני עדים, אין חוששים לקידושין. אמר לי, אז אף כאן הישיב לרב אשי, הטעם בממון, אתה יודע למה הוא נאמן כשהוא מודה? לא כחייב להכריני. אם הוא מודה שהוא חייב, הוא ישלם, אף אחד פה לא מפסיד מזה שהוא משלם, רק הוא, לכן הוא נאמן. אבל כאן, גם הבעל וגם האישה, כחייב להכריני, הם גורמים חוב לקרובים שלהם. כי ברגע שהם טוענים שהיה קידושין, הקרובים נאסרים. קרובות האישה נאסרות על הבעל, וקרובי הבעל נאסרים על האישה. ועל זה הם לא נאמנים. מספרת הגמרא, מר זוטרא ורבד הסבא, היו שניהם בניו דרב מרי בר איסו. כשהוא נפטר, הם, מר זוטרא ורבד הסבא, ירשו את הנכסים של אביהם. הם חילקו את הנכסים בלי עדים. פליג נכסי ובעד העדדי. אחרי שהם חלקו את הנכסים, עטו לקמי דרב אשי. באו לשאול אותו. אמו לי, מה שכתוב בתורה על פי שני עדים יקום דבר, אמר רחמנה. זה משום שאם אחד מהם ירצה לחזור בו מהקניין שהם עשו, להיבאי למעדר, אם אחד מהם ירצה לומר שהם לא עשו קניין, הוא יוכל להביא את השני, יוכל להביא את העדים שהם כן עשו קניין, והשני לא יוכל לחזור השני לא יוכל לשקר ולחזור בו. לא מצו אדרי בהו. ואם כן, כל הסיבה הזאת שייכת אצל כאלה שיכול להיות שהם יחזרו בהם. וענן, אנחנו לא אדרי, אנחנו לא נחזור בנו, אנחנו לא נשקר. מקפידים מאוד על אמת. עוד דין, מצד שני אפשר לומר, מה שהתורה אומרת שעל פי שניים עדים יקום דבר הכוונה, לא מקיימה מילתה, אלא בסעדי, אין קיום לקניין, אלא על פי שני עדים. ומה שחלקנו בלי עדים, אין לזה שום תוקף. אמר להם רב אשי, לא איברו סעדי, אלא לשקרי. לא ברא הקדוש ברוך הוא וכתב בתורתו שרק על פי שניים עדים יקום דבר, אלא רק כדי להכחיש את השקרנים. אבל הקניין מתקיים גם בלי עדים, ולכן אתם לא צריכים לחלוק מחדש. כיוון שדיברנו על דיני ממונות, שהנאמנות היא על ידי שני עדים, וגם בעריות, גיטין, קידושין וכדומה, שהנאמנות היא רק על פי שני עדים, מביאה הגמרא כעת שלוש מאמרים של אביי, שמדברים על מקרים שבהם עד אחד כן נאמן, כמו הכלל עד אחד נאמן באיסורים, שאר איסורי תורה, שלא איסורי עריות, עד אחד נאמן. מה הוא נאמן? הוא נאמן למשל לומר, הפרשתי תרומות ומעשרות והפירות מתוקנים. היה בהמה שנשחטה, אני ניקרתי ממנה את כל החלב, אין בה כעת חלב. עד אחד נאמן על דבר שאין בו חזקה ברורה, שהוא אסור או מותר, עד אחד נאמן להעיד עליו. ולכן אומר אביי שלושה דברים, והגמרא תבאר למה היו צריכים לומר את אותו דבר בשלושת הדברים. הרעיון של אביי הוא שאם עד אחד אומר משהו, וכלפי מי שהדברים נאמרו שותק, אז העד נאמן. המקרה הראשון, אמר לו עד אחד, אכלת חלב, שזה סוג שומן שהתורה אוסרת באכילה, בבהמה, אכלת את זה בשוגג, בלי כוונה. אדם שאוכל חלב בשוגג, חייב להביא קורבן, חטאת. ולעניין קורבן חטאת על אכילת חלב, אומרת התורה, או הודה אליו חטאתו, שצריך שיוודע לו בעצמו החטא שהוא חטא, ולא שמישהו אחר יודיע לו, אתה יודע, אכלת חלב פעם. חייב להיות שהוא בעצמו נזכר מזה והוא מודה בזה, רק אז הוא יכול להביא קורבן חטאת. וכאן מדובר שהעד אומר לו אכלת, ועלה שותק. העד נאמן כי זה נחשב שהוא מודה לדבריו. זה נחשב שהוא בעצמו מודה שהוא אכל. ותנא תונא, באמת מצאנו שהתנא אומר כך במשנה. אמר לו עד אחד אכלת חלב, ועלה אומר לא אכלתי, רק אז הוא פטור מקורבן. תמד אמר לא אכלתי, השתיק, אבל אם הוא שותק, זה אומר שהוא מודה, ולכן מהימן העד לומר שהוא אכל. והבן אדם יחייב להביא קורבן חטאת. הלכה שנייה, ואמר אביי, אמר לו עד אחד, היה לך פירות טהורים, שלא נגע בהם שום דבר טומאה, לא נגע בהם שרץ, לא נגע בהם מצורה, טמאי מת, כלום. היו לך פירות טהורים, ונטמאו טהרותיך. אתה צריך לנהוג בהם כמו פירות שהם לא טהורים. ועלה שותק. אז העד נאמן, והפירות האלה יש להם שם של פירות טמאים. את הנתונה, באמת יש לזה ראיה מהתנה של הברייתא. עד אחד אומר, נטמאו פירותיך, ועלה אומר, לא נטמאו. אז אם הפירות האלה היו תרומה, שהפרישו אותם תרומה, תרומה טמאה אסורה באכילה, באיסור לא תעשה. וכאן יש עד אחד שאומר שהתרומה טמאה, אבל הוא בעצמו אומר, נאמר הכהן שהם הפירות תרומה שלו, אומר, לא, הם לא נטמאו, אז הוא פטור מעליו, מעלו תעשה, כי הוא לא הודה, והפירות האלה לא בחזקת מים. טעם, אדם אמר, לא נטמאו, לכן הוא פטור, השתיק, אבל אם הוא שותק, זה מראה שהוא מודה, והעד האחד מאמן, והפירות הם בחזקת מים. ואמר הבעיה הלכה שלישית, אמר לו עד אחד, שורך נעשית בו עבירה שפוסלת את השור מהקרבה על גבי המזבח, ובא לבהמה שותק, הלה שותק, אז העד נאמן והקורבן פסול, השור הזה פסול להקרבה. ותנא תונא, התנא במשנה הוכחה לדבריו של אביי. במשנה מפורטים שם קורבנות, אחד מסוגי הקורבנות זה בחור. בחור זה בהמה טהורה שנולד ראשון לאמו, הוא קדוש בקדושת בחור ומקריבים אותו קורבן. אבל יש קורבנות כאלה, בחורות כאלה שפסולים להקרבה על גבי הקורבן. ואחד מהם זה שנאבדה בו עבירה. סוג עבירה כזאת שפסול אותו להקרבה. או שהמית אדם. בין אם זה יתברר על פי עד אחד, או שזה יתברר על פי הודעת הבעלים, הוא נאמן. והקורבן הזה פסול. היי על פי עד אחד, מה שנאמר שהוא פוסל את הבחור מקורבן. איכידמי. באיזה מקרה זה מדובר? אידה כמודו בעלים, אם דובר פה שהבעלים מודים לדבריו, היינו על פי הבעלים, שכתוב מפורש שהבעלים נאמן, לא צריך להגיע לעד, אלא לאו, וכי לא נאמר שמה שכתוב, שהוא נאמן, מדובר שבעל הבהמה שתיק, דשתיק, והעד נאמן כמו דבריו של אביי, שגם זה נחשב כמו הודעה. ולמה צריך, למה הבעיה צריך להשמיע בשלוש מקומות ששתיקת בעלים חשובה כהודעה לדבריו של העד האחד ולכן הוא נאמן, גם לעניין חיוב קורבן של אכילת חלב, גם לעניין טהרת פירות וגם לעניין פסול של בהמה להקרבת קורבן. דיאש מינן אך כמית, האם הוא היה משמיע רק לעניין קורבן על אכילת חלב? הייתי אומר שדווקא בזה עד אחד נאמן, כי אליו דקים לי בנפשי דעה ועד, אם לא היה ברור לו שבאמת דבריו של העד נכונים והוא באמת היה נזכר שהוא אכל חלב בשוגג, הוא לא היה מביא את הקורבן חטאת. כי אם הוא עצמו לא נזכר שהוא אכל, אם הוא לא יודע שהוא באמת אכל חלב בשוגג, אסור לו להביא קורבן חטאת, אף על פי שיש כאן עד אחד שאומר לו שהוא אכל חלב, והוא מאמין לו, הוא לא יכול להאמין בעניין הזה. כי התורה אומרת, כמו שכבר אמרנו קודם, לעניין הבאת קורבן חטאת על אכילת חלב, חייב להיות שבן אדם עצמו יודע מעצמו או הודה אליו חטאתו, ולא שיודיעו אחרים. אם כל מה שהוא יודע זה בגלל שעד אחד, אפילו אם הוא המשיח בעצמו, אליהו הנביא בעצמו, אומר לו אכלת חלב, אם הוא בעצמו לא זוכר שהוא אכל, והוא מביא עכשיו קורבן חטאת, זה חולין. זה קורבן שהופרש בטעות. והוא מביא חולין בעזרה. אז אם לא שהיה ידוע לו שהוא באמת אכל, הוא לא היה מביא את זה. אילב דקימלי בנפשי דעבד, חולין בעזרה לא ומתה, הוא לא היה מביא את הקורבן הזה שהוא נחשב חולין אל תוך העזרה, ולכן פה אנחנו מפרשים את השתיקה שלו, שהוא בוודאי מודה לדברי העד, ולכן הוא יכול להביא קורבן, אבל כשעד אחד אומר לו נטמעו תערותיך, הוא שותק, מה בסדר, אני מאמין לך, מה אתה רוצה? לא שאני מודה, אלא מימר אמרין, אני עדי שתיק, ושהוא שותק, מה בסדר, אתה יודע מה, מה כבר יכול לקרוא? אתה רוצה להגיד שזה תמה? לפירות חולין. אני אוכל את זה בימים שבהם אני יכול לאכול פירות מאים. היום, כשאין בית מקדש, ולכן לא כל כך, גם לא כל כך אפשר לשמור על תארה שהתורה, שמתכוונים כאן, תארה הכוונה שהוא לא תמי מת, הוא לא תמי שרץ, לא תמי צרת, שום תומה אין בו. בשביל זה צריך שיהיה לנו אפר פרה אדומה, שנוכל להתאר מתומת מת, וכדומה. אז אנחנו היום, אין לנו כל כך הבדל בפירות חולין, אם הם תיאורים או תמיים. אבל בזמן שבית מקדש עומד על תילו, אנשים, הרבה אנשים היו מכונים בתואר חבר, שהם היו שומרים על עצמם, לפעמים היו אוכלים אפילו פירות חולין בתארה, היו מקפידים שהחולין יהיו תיאורים, כדי שיהיו רגילים לאכול הכל בתארה, כדי שהתרומה והקודשים, כל הדברים שהם צריכים להיות תיאורים, גם יאכלו על ידיהם בתארה. אז הוא אומר, בסדר, אתה יודע מה? אתה אומר שהפירות האלה תמאים. הוא יאכל אותם בזמנים שהוא יהיה תמא, עד שהוא יתאר. אז לכן אולי, הוא לא משגיח על דבריו של העד, הוא לא הולך עכשיו לברג, הוא כך חזק, העד הזה כן צודק, לא צודק, זה לא משנה, בסדר, נו נו, אתה אומר שזה תמה, אמא, נאכל את זה בימי תומתו. והשמיעין, אז לכן, מחדש לנו הבעיה, שגם במקרה הזה, אנחנו באמת אומרים שהוא מודה, והפירות האלה הם באמת תמאים. והשמיעין, הנבאה, אם הבעיה היא משמיע בזה, שהשתיקה זה כהודעה, לעניין שהוא אומר שהפירות הם תמאים, שבדיקה מפסיד לי, הוא מפסיד לו שהוא לא אכל את הפירות האלה במי תארתו. ואם לא שהוא היה מודה שהפירות נטמאו, אולי הוא היה מכחיש את דבריו, כי זה לא כל כך נוח לו. אבל במקרה שעד אחד מעיד ששורו, נעשה בו דבר עבירה שפוסל אותו להקרבה על גבי המזבח, אז אם כן, אנחנו נפרש את מה שהוא שותק, זה לא בגלל שהוא מודה שהשור הזה פסול, אלא הוא מימר אמר, אתה יודע מה בסדר, השור הזה פסול לגבי הקורבן, מימר אמר, כל השברים לאו לגבי מזבח קיימי, לא כל השברים עומדים להקרבה על גבי המזבח, אפשר להשתמש עם השור הזה לדברים אחרים, הוא פסול רק להקרבה על גבי המזבח. אבל יכול להיות שזה שהקורבן הזה, זה שהשור הזה פסול, לא מדברים פה שהפרישו אותו קורבן, אלא סתם יש כאן שור, חולין, שאומרים עליו שהוא פסול להקרבה, אז הוא אומר, בסדר, אז אני לא אקדיש אותו. אז אני לא אקדיש אותו. אבל זה לא אומר שהוא מודה. לכן צריכה, לכן הבעיה צריך לחדש, שגם כאן, מה שהוא שותק לדבריו של העד האחד, זה הכוונה שהוא מודה לדבריו. שתיקה כהודעה, ועד כאן, דף סמכי.